אוקיי. בשבועיים הקרובים, כלומר בשבת הזו וגם בשבת הבאה, אנחנו נדבר על נושא של עבודת האלוהים. היום אנחנו נעסוק בעבודת האלוהים האישית והביתית, ובשבוע הבא נדבר על עבודת האלוהים המשותפת, נקרא לזה הקהילתית, ביחד. אבל לפני שנדבר על עבודת אלוהים, חשוב להגדיר את זה. אבל לפני שנגדיר את זה, חשוב שנתפלל. אז בואו נתפלל ונבקש שאלוהים ינחה וידריך אותנו. אבינו, אנחנו שוב פונים אליך בבקשה שאתה תנחה ותדריך אותנו. פונים אלוהים שדרך רוח קודשך אתה תוביל אותנו, כדי שנדע את האמת של דברך, גם בתחום החשוב הזה, הדרך שבו אנחנו משתחווים בפניך, הדרך שאנחנו מהללים את שמך, והדרך שבו אנחנו עובדים אותך ברוח ובאמת. מתפללים אלוהים שגם הדיונים והתפילות שלנו, אלוהים, יקרבו אותנו אליך, ומעל הכל יביאו כבוד ותפארת לשמך. את כל זה אנחנו מבקשים בשם ישוע אדוננו. אמן. אז כמו שאמרתי, לפני שנדבר על עבודת אלוהים, חשוב גם להגדיר מה זה עבודת אלוהים, או מה, למה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים אני עובד את אלוהים, או אנחנו עובדים את אלוהים. אתם יודעים, עברית היא שפה מצוינת, שפה מאוד יעילה. לחלק מאיתנו זה שפה קשה, במיוחד לי, שהרבה פעמים אני מתבלבל בין הזכר והנקבה, ולכן אלה מכם שקיבלתם את זה בעברית, רואים את התיקונים בעת, זה היה בכוונה כדי לומר לכם שזה באמת עברית שפה קשה, ובמיוחד לי, ולפעמים אני מתבלבל. אבל כשאנחנו מדברים על עבודת אלוהים, אנחנו אומרים, משתמשים במילה עבודת אלוהים, ובוודאי שלעבוד את אלוהים זה עבודה. אבל זה לא אומר שום דבר על מיהו אלוהים. אז יש לנו עוד שני מילים שאנחנו מדי פעם משתמשים בהם. המילה הנוספת זה אנחנו אומרים, אנחנו מהללים את אלוהים. משם גם יש לנו צוות הלל, וגם על זה תכף נדבר. וגם יש לנו את המילה שאנחנו אומרים זמן ההשתחוויה, או אנחנו משתחווים בפני אלוהים. אני חושב שכל אחד מהשלושת המילים הללו בעברית, יש לו את היתרון, אבל גם יש לו את החיסרון שלו. זה קצת דומה למילה שאנחנו משתמשים באנגלית וברוסית. יש מילה אחת מאוד פשוטה ש... לכתובים. אנחנו אומרים, באנגלית קוראים בייבל, ברוסית אומרים ביבליה, וכולנו מבינים. בעברית יש לנו כמה וכמה מילים. אנחנו לפעמים אומרים, תן לי את כתבי הקודש. אבל מה זה כתבי הקודש? יש הרבה דתיים חושבים שאנחנו מדברים על כל הכתבים של הדתיים, המשנה וכו'. שאנחנו אומרים לפעמים ספר בריתות. כשאנשים שומעים ספר הבריתות, שהם לא מהקבוצה שלנו, אז חושבים שאנחנו מדברים על נישואין או הגירושין. אז לכן העברית יש לנו קצת את החוסר הזה, אבל מצד שני יש לנו כמה וכמה מילים שאנחנו כן בהחלט יכולים להשתמש בהם. באנגלית יש מילה טובה, מילה שנקראת באנגלית worship. זו מילה שהתחילה להיכנס לאנגלית מהאנגלית הקודם במאה ה-13, אם אני זוכר נכון, שבא מהמשמעות של worth, כלומר שאלוהים הוא ראוי שאנחנו נעבוד אותו. ומשם גם כמובן יש את המילה הזאת. אצלנו לצערי הרבה פעמים גם ההלל בעצם קיבל תפנית קצת, כי כשאנחנו מדברים על הלל, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לצוות הלל, אבל כמובן שלהלל את אלוהים זה הרבה יותר מהשירה, ולא רק המוזיקה שהוא חלק כמובן מעבודת אלוהים, אבל הוא לא רק עבודת אלוהים. ולכן גם המילים האחרות יש להם את החוסר, ולכן אנחנו הרבה פעמים משתמשים במילה לעבוד את אלוהים או להשתחוות בפני אלוהים. אנחנו יודעים שאנחנו מדברים על לעבוד את אלוהים, שאלוהים הוא זה שברא אותנו, אבל הוא ברא אותנו כדי לפאר אותו. ויחד עם זה אנחנו יודעים שאלוהים האב, הבן והרוח היו בהתחברות מושלמת לפני שאלוהים ברא אותנו. כלומר, אלוהים לא היה זקוק לנו כדי לעשות לו משהו יותר טוב, כי הוא היה מושלם גם בלעדינו. ולכן עצם העובדה שאלוהים ברא אותנו, הוא ברא אותנו כדי שאנחנו כתגובה למה שהוא עשה, למי שהוא, שאנחנו נפאר את שמו. כלומר, כשאנחנו מדברים על עבודת אלוהים, אלוהים חייב להיות במרכז. אחד הבעיות בעיניי ואחד הטעויות שקרו במאה ה-19 ומאה ה-20, זה בעצם שהקהילה בגדול איבדה את המרכזיות של אלוהים בעבודת אלוהים. ובעצם אדם בעצם תפס את המקום המרכזי בעבודת אלוהים. ולכן הרבה פעמים אנשים בוחרים קהילה בהתאם לאם זה, אם זה מקום נוח, אם הדרשה מוצא חן בעיניי, אם המוזיקה מתאימה להבנה שלי או לתפיסה שלי, וכל מיני דברים אחרים, ואנחנו בעצם שמנו את אלוהים במקום משנה. וזה אחד הדברים שאנחנו בוודאי חייבים ורוצים לתקן. זה חלק כמובן מההשפעה של העולם הפוסט מודרנית, העולם הפוסט משיחי שלנו. ולצערנו, במקום שהקהילה תשפיע על העולם, לעתים העולם משפיעה על הקהילה. ולכן לפעמים אנחנו איבדנו את כובד המשקל שחייבת להיות בעבודת האלוהים במקום על אלוהים, על עצמנו. ולכן גם אנחנו רואים את ההידרדרות בהרבה מובנים של הקהילות. יש הרבה קהילות שבעצם כבר האספה הפכה למין מועדון חברתי, קהילות שבעצם הזמן האספה הצטמצם לשעה, זמן הדרשה זה איזה רבע שעה, 20 דקות, הם מנסים בעצם להשתמש בכמה וכמה סוגי שירים או צוותי הלל כדי להיות נוח לאנשים. ולכן אנחנו צריכים להבין שאנחנו מדברים על עבודת האלוהים, אנחנו קודם כל מדברים בכך שאנחנו רוצים לשים את אלוהים במרכז ולא את עצמנו. כמשיחים, החיים שלנו צריכה להיות מרוכז באלוהים, בתכונותיו של אלוהים, אבל גם במעשיו של אלוהים. ועלינו בעצם לבנות מערכת יחסים עם אלוהים. הרי אנחנו לא יכולים לעבוד את אלוהים אם אנחנו לא מכירים את אלוהים. ולכן, כמו שגם אמרנו במה ששאול אמר באיגרת לאפסים, עלינו קודם כל להכיר את אלוהים על ידי כך שאנחנו לומדים את דבר אלוהים, שומעים את דבר אלוהים ומתמקדים בדבר אלוהים, כי דבר אלוהים הוא הדרך שאלוהים גילה לנו מיהו, את תכונותיו שלו, אבל גם בעצם את המעשים שלו. וכמובן הדבר השני זה התפילה, והתפילה היא הדרך שבו אנחנו מדברים עם אלוהים. לכן אלוהים מדבר איתנו דרך דברו, ואנחנו בחזרה מדברים איתו דרך התפילה שלנו. ולכן חשוב שכל אחד מאיתנו באופן אישי נשקיע זמן בבניית מערכת היחסים שלנו עם אלוהים. וזה אומר זמן אישי בקריאה ובתפילה. הרי איך אנחנו נוכל לעבוד את אלוהים אם אנחנו לא כל כך מכירים אותו? ואיך נוכל להלל אותו באמת אם אנחנו לא מכירים את תכונותיו של אלוהים, את מעשיו של אלוהים בעבר, בהווה וכמובן גם בעתיד? אולי אחד המבחנים שלנו כדי לדעת עד כמה אנחנו יודעים את אלוהים, זה לראות כמה זמן ברצף אנחנו יכולים לדבר על אלוהים. לא יודע אם ניסיתם את זה פעם, לשבת עם עצמכם, לשים את הטיימר, ולראות כמה זמן אתם יכולים לדבר ללא הפסקה על אלוהים, על תכונות שלו, כחלק מהתפילה. אז זה אולי איזשהו מבחן שיכול לסייע לנו לדעת עד כמה אנחנו מכירים את אלוהים. יש כמובן יחס ישיר בין המידה שאנחנו מכירים את אלוהים לבין המידה שאנחנו עובדים את אלוהים. ואני חושב שאם אנחנו לא עובדים את אלוהים באופן אישית וגם בבית כל היום וכל הזמן, אז גם לא כל כך נמהר לבוא לקהילה כדי לעבוד אותו ביחד בתוך הקהילה וכגוף המשיח. הקשר האישי והיומי שלנו עם אלוהים, הקשר הזה הוא חשוב מאוד, כי רק כך אנחנו נוכל להכיר את אלוהים, את תכונות שלו, וגם באמת לדעת אותו באמת. לכן חשוב שכל אחד מאיתנו ימצא את הזמן המתאים כדי לשבת בשקט, בין אם זה בבוקר או בערב או מתי שלכל אחד מאיתנו נוח, ולהשקיע זמן בלעבוד את אלוהים בחיים האישיים שלנו, בתוך המסגרת המערכת היחסים האישיים שלנו. וכמובן שכמו כל דבר בחיים, וגם כמובן כמו כל דבר בחיים המשיחים, צריך שיהיה איזון. כלומר, אנחנו רוצים שהעבודת האלוהים האישית שלנו לא תהיה משהו כפייתית, לא כמו אנשים שהולכים לבית כנסת או למסגד או אפילו לקהילה, כי זה מה שצריך לעשות, לא מכיוון שהם רואים את החשיבות. לכן הקשר האישי שלנו, העבודת האלוהים האישית שלנו, חייבת לבוא כפעולה של אלוהים בתוך הלב, וצריכה להיות מתוך הלב שלנו, ולא כמשהו שאנחנו עושים כי צריך לעשות. וכמובן שאנחנו גם יודעים שהרי הישועה שלנו היא לא תלויה באורך הזמן שאנחנו משקיעים בעבודת האלוהים האישית שלנו, אלא במה שאלוהים עשה עבורנו במשיח. אז אני מאוד מעודד את כולנו להשקיע את הזמן הזה ולמצוא את הזמן המתאים, אם אנחנו כבר לא עושים את זה, שכל יום נשקיע, כל אחד לפי היכולת שלו, כל אחד לפי תוכנית העבודה, תוכנית הלוז שלו, ולהשקיע זמן להכיר את אלוהים באופן אישי. אחד המקורות המצוינים כדי להכיר את אלוהים זה כמובן ספר המזמורים. מקור מצוין כדי לעזור לנו לא רק להתפלל את התפילות שיש שם, אלא דרכם להכיר את אלוהים ותכונותיו, ודרך המזמורים להשתחוות בפני אלוהים. זה דרך אגב, זה אחד הסיבות שהרבה פעמים בשירים שלנו, כמו השיר לפני האחרון, בליבי צפנתי, זה אכן ממזמור קי"ט, כבר אנחנו, הרבה מהשירים שאנחנו שרים הם בהחלט מהמזמורים. אני רוצה אולי לקחת שני מזמורים קצרים, רק כדי לעזור לנו להבין כמה המזמורים עוזרים לנו לדעת את האלוהים. אז אני רוצה שקודם כל נסתכל על מזמור ג', זה המזמור הראשון שבא אחרי המזמורים א' וב' שהם מזמורי המבוא. אני רוצה להתחיל בפסוק 4 ולתת כמה דגשים על כל אחד מהפסוקים. אז פסוק 4 אומר, ועכשיו אני קצת מעיט את הקצב בשביל התרגום, אומר, ואתה אדוני מגן בעדי, כבודי ומרים ראשי. זה כמובן גם אחד השירים שאנחנו שרים. אז דוד כאן אומר לנו שאלוהים הוא המגן שלנו, והוא זה שמרים את הראש שלנו. אנחנו כמובן יודעים את המקרים הרבים שאנחנו זקוקים לכך שאלוהים בטובו ירים את הראש שלנו. אז אלוהים הוא המגן ומהרים הראש שלנו. פסוק הבא, פסוק 5 אומר, קולי אל אדוני אקרא ויענני מהר קודשו. אלוהים הוא זה שעונה, ואם הוא עונה, זה אומר שהוא גם שומע. וגם שהוא נמצא בהר קודשו, הוא מספיק קרוב אלינו כדי לשמוע את התפילות שלנו. פסוק הבא אומר, אני שכבתי ואשנה, הקיצותי, כי אדוני ישמחני. הוא אומר שמכיוון שהוא מכיר את אלוהים ויודע את אלוהים, אז הוא יכול לישון טוב. הוא יכול לישון טוב בידיעה שאלוהים מגן עליו ואלוהים שומר עליו. ולכן זה עוד תכונה חשובה של אלוהים, שאנחנו באים לעבוד את אלוהים, לזכור שהוא המגן שלנו והוא זה ששומר עלינו. לא ירא מרבבות עם אשר סביב שטו עליי. שוב, הוא אומר, אני לא פוחד גם שאלפים או עשרות אלפים באים מסביבי, כי אני יודע שאלוהים איתי. שוב, אנחנו רואים את העובדה שאלוהים נמצא איתנו בכל מקום, גם שהאויבים נמצאים מסביבי. הזכרתי בדרשה את אותו גברת קיילה, שבעצם למרות שהייתה בתוך המעוז של אויבי אלוהים והמשיח, ובכל זאת היא ידעה שאלוהים שומר עליה גם במקומות האלה, למרות כל הדברים הנוראים שהיא עברה. דרך אגב, היא נהרגה ב-2015, לא ב-2005 שאמרתי בטעות, אז היא הייתה בערך כמעט שנה וכמעט שנתיים הייתה בשבי של הדעש. פסוק 8 אומר, קומה אדוני, הושיעני אלוהי. שוב, אנחנו רואים עוד תכונה של אלוהים, שאלוהים הוא קם ומציל. כלומר, אלוהים פועל, אלוהים רואה, ואלה גם התכונות שלו שאנחנו מהללים אותו. אלוהים מסוגל להציל אותנו. פסוק 9 אומר, לאדוני הישועה, על עמך ברכתך. הישועה באה אך ורק מאלוהים, לכן אליו אנחנו פונים ואיתו לבדו, או אותו לבדו, אנחנו עומדים. המזמור הבא, בקצרה גם כן, מזמור ד', הפסוק 2 אומר, בקראי ענני אלוהי, אלוהי צדקי, בצר הרחבת לי, חנני ושמע תפילתי. שוב, אלוהים עונה כי הוא אלוהי ישועות. אלוהים הוא אלוהי ישועות. ומזמור אומר שאני נמצא בצרות, ושמענו רק על כמה מקרים גם בבוקר, שאני בצרות, אלוהים משחרר אותי. הוא מושיע שלי, הוא המושיע האישי שלי, שלכן אנחנו יכולים לשים בו את ביטחוננו. פסוק 4 אומר, ודעו כי הפלא אדוני חסידו, חסיד לו, אדוני ישמע בקראי אליו. אלוהים, דוד אומר שאלוהים מפלה לטובה את אלה שהולכים בדרכו, הוא מפלה לטובה את אוהביו, והוא שומע כאשר אנחנו קוראים לאלוהים. זה גם מה שאנחנו, שאול כותב ברומים פרק ח', על כך שאלוהים, כל מה שהוא עושה, הוא עושה טוב לאלה שהוא קרא אותם. פסוק 8, נתת שמחה בליבי, מיד גנים ותירושם רבו. דוד אומר ששמת שמחה כזו גדולה בליבי, שאפילו שהקציר של התירוש והדגנים שלי הם מלאים, אני עדיין יותר שמח בך. ושוב, חלק מהעובדה שאנחנו באים כדי לעבוד את אלוהים, אנחנו באים בשמחה מכיוון שאנחנו יודעים מה אלוהים עשה עבורנו. בפסוק 9, הפסוק האחרון שנדבר עליו, בשלום יחדיו אשכבה ואישן, כי אתה אדוני לבדד לבטח תושיבני. שוב, אומר שאני יכול לישון טוב, כי אתה, כלומר אלוהים, מעניק לנו ביטחון. ואם אנחנו לא ישנים טוב, אולי צריכים לשים את הביטחון שלנו באלוהים, כדי שהוא יעזור לנו. אבל גם כמובן יש עוד הרבה מאוד מזמורים, רציתי רק לקחת שני מזמורים, כדי לעזור לנו להבין שהמזמורים מלמדים אותנו על התכונות של אלוהים, עוזרים לנו בחלקם גם לדבר על המעשים של אלוהים בעבר, ואת אלה אנחנו משתמשים בהם כדי לעבוד אותו ביחד. הדבר הנוסף שחשוב לדבר עליו, זה בעצם איך אנחנו עובדים את אלוהים. אנחנו זוכרים את השיחה של ישוע עם האישה השומרונית ביוחנן ד', כתשובה לאחד מהשאלות שלה, היו לה כמה וכמה שאלות, אז ישוע אומר לכך ביוחנן ד' 21 עד 23. יוחנן ד' 21 עד 23. אומר לה, האמיני לי אישה, כי תבוא שעה שלא בהר הזה ולא בירושלים תשתחוו לאב. אתם משתחווים למה שאינכם מכירים, אנחנו משתחווים למה שאנו מכירים, שהרי הישועה מעת היהודים היא. אולם תבוא שעה ואתה היא שעובדי האל האמיתיים ישתחוו לאב ברוח ובאמת, כי עובדי אל כאלה מחפש לו האב. בעצם ישוע אומר לאישה השומרונית, לא בהר גריזים ולא בהר בירושלים, לא המקום מה שחשוב שאנחנו עובדים אלוהים, אלא חשוב שאנחנו נעבוד את אלוהים ברוח ובאמת. והשאלה היא, מה זה אומר שעבודת האלוהים, או שאנחנו צריכים להשתחוות בפני אלוהים ברוח ובאמת, או שניהם ביחד, מה זה אומר? אנחנו יודעים שאלוהים הוא כמובן הוא רוח, ולכן צריך לעבוד אותו ברוח, כלומר לא מתוך איזושהי דתיות חיצוניות, כמו כל הדתות האחרות, כולל היהדות דרך אגב, אלא דווקא מתוך הפנימיות שלנו. כלומר, אם אנחנו באמת מכירים את אלוהים, אם אנחנו מאמינים באלוהים, אז הרצון שלנו לעבוד את אלוהים ברוח בא מתוך הרוח שלנו, מתוך הנפש שלנו, ולא משהו ש... אנחנו מכריחים את עצמנו או משהו שאנחנו עושים בצורה מכנית, אלא זה בא מתוך הלב. וכמובן שמדובר על לעבוד את אלוהים באמת, זה אומר שאנחנו צריכים לעבוד אותו בהתאם לאמת שאלוהים גילה לנו בדברו. ולכן אנחנו לא עובדים את אלוהים איך שבא לנו, אלא בדרך שאלוהים מצווה אותנו לעבוד אותו. אנחנו כמובן זוכרים את המקרה הנורא של שני הבנים של אהרון, שנדב ואביהו, שבעצם הביאו אש זרה, ובעצם האש אכל אותם. בספר ויקרא, פרק י', פסוקים 1 ו-2, אומר לנו כך, ספר ויקרא 1 ו-2. ויקחו בני אהרון, נדב ואביהו, איש מחתתו, ויתנו בהן אש, וישימו עליה קטורת, ויקרובו לפני אדוני אש זרה אשר לא ציווה אותם. כלומר, לא ציווה אותם אלוהים. ותצא אש מפני אדוני, ותאכל אותם, וימותו לפני אדוני. מקרה שצריך לזעזע אותנו, שאנחנו מבינים, שאנחנו לא יכולים לעבוד את אלוהים בכל דרך שאנחנו רוצים, אלא בדרך שאלוהים מצווה אותנו בדברו. לכן כשאנחנו מדברים על לעבוד את אלוהים ברוח ובאמת, הכוונה היא מתוך הפנימיות שלנו, אבל גם בהתאם לדבר אלוהים. שבוע הבא שנדבר על עבודת האלוהים המשותפת שלנו, כלומר בקהילה, אנחנו קצת נדבר על שני הדברים האלה. בזמן הקצר שנותר לנו, אני רוצה להגיד כמה מילים גם עבודת האלוהים הביתית. עד כה דיברנו על עבודת האלוהים האישית של כל אחד מאיתנו, הדרך שבו כל אחד מאיתנו מבלה זמן עם אלוהים, בתפילה, בקריאה, וגם כמובן בשירה. אבל חשוב גם שנזכור שגם עלינו לעבוד את אלוהים גם כמשפחה ובמסגרת הביתית שלנו. זו הדרך שאנחנו גדלים באמונה, גם כבודדים, אבל במיוחד גם כמשפחה, ומתקרבים כך אחד לשני. ולכן עבודת האלוהים הביתית חשובה לא רק לילדים שלנו, אלא גם לנו כבעלים וכנשים. וככל שאנחנו מתקרבים לאלוהים, כך גם אנחנו מתקרבים לאלוהים. אתם בוודאי מכירים את המשולש שמדברים עליו, במשולש שבשני הקצוות זה הבעל והאישה, וככל שהם מתקרבים לאלוהים, ככה גם הם מתקרבים אחד לשני. ולכן עבודת האלוהים הביתית כל כך חשובה לנו. בספר דברים, בתחילת דרכה של העם שלנו, בתחילת דרכה של עם ישראל, אלוהים מצווה את העם כך בפרק ו' בפסוקים 4 עד 9. ספר דברים, פרק ו', פסוקים 4 עד 9. הפסוקים שכמובן הפסוקים מוכרים לנו, אומר שמע ישראל אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. ושינמתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובחומך. וקשרתם לאות על ידיך והיו לטטפות בין עיניך. וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך. אנחנו כמובן מבינים שאלוהים דרך משה לא דיבר איתנו על לשים מזוזות בפינה של הבית או לקשור תפילין, אלא שהוא מדבר על כך שעלינו בעצם לא רק לחנך את הילדים בבית, אלא בכל דבר שאנחנו עושים, אלוהים צריכה להיות המרכז שלנו. וזה בעצם המשמעות האמיתית של לעבוד את אלוהים. העם היה קודם כל צריך לדעת שאלוהים הוא אחד. לכן זה מתחיל בשמע ישראל אדוני, אלוהינו, אדוני אחד. ואחר כך לדעת ולהכיר את אלוהים היה הדבר הנוסף שעליהם ללמוד וללמד את הילדים שלהם. ולכן הוא גם כמובן מצווה אותנו שעלינו לאהוב את אלוהים. כי ככל שאנחנו מכירים את אלוהים, אז גם האהבה שלנו אליו תגדל. וככל שאנחנו לא מכירים את אלוהים, אז ככה גם האהבה שלנו אליו היא תהיה באותה מידה. ולכן אלוהים אומר לאהוב אותו בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מועדך. ושוב, זה אומר שזה דורש מאיתנו מאמץ. שום דבר לא בא בקלות, ולכן כשאנחנו מדברים על עבודת אלוהים, זה בהחלט עבודה. זה דורש מאמץ ולפעמים גם זהה, בדיוק כפי שאנחנו זוכרים שאת ישוע בתפילה שהיה לו זהה מדם. לעבוד את אלוהים, כמו שאמרנו, זה דורש מאמץ, ובמיוחד לאהוב את אלוהים דורש מאמץ. כי זה אומר שאנחנו צריכים לשים את עצמנו בצד ולשים את אלוהים במרכז של כל הדברים שאנחנו עושים. אם בוודאי שמתם לב, גם משה כל הזמן אומר אלוהינו, אלוהיך. הוא מדבר על כך שאלוהים הוא לא איזשהו ישות אי שם רחוק מאיתנו, אלא שאלוהים הוא אבינו שבשמיים, הוא אלוהינו, הוא האלוהים שלי, אלוהים שלנו. יש את הקשר האישי, ששוב, זה חלק מעבודת האלוהים שלנו ביחד. ואלוהים כמובן, בשונה מאבינו הגשמית, או אב הגשמי שלנו, אלוהים הוא אכן מושלם ונפלא, והוא אוהב אותנו באהבה אמיתית. אחד הדברים שאנחנו כמשפחה אנחנו עושים כל ערב, אנחנו יושבים ולומדים את הכתובים ביחד. שהילדים היו קטנים, היינו קוראים להם סיפורי ילדים. אחר כך שהם קצת גדלו, הצלחנו להשתמש בסדרת העדות, ועכשיו בימים האלה אנחנו בעצם משתמשים בהגות של ספרג'ן, ההגות היומי. אנחנו קוראים, קצת מדברים על מה שלמדנו, מה שקראנו, ואחרי זה גם מתפללים. אלה מכם שראיתם אצלנו גם משיחים ולא משיחים שבאים אלינו הביתה בשעות הערב, הם יודעים שזה חלק מהדברים שאנחנו עושים, והם גם משתתפים איתנו. אז אנחנו מעודדים אתכם גם כמשפחות, לא רק כאנשים בודדים, אלא גם כמשפחות, למצוא את הזמן המתאים שכולכם יכולים לבוא ביחד, לשבת, להתנתק מהטלפונים ומכל הרעשים מסביב, ולהשקיע זמן איכותי ביחד עם אלוהים. אני מקווה שאלוהים יעזור לנו לגדול גם בתחום הזה של עבודת האלוהים.